ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף מם וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום, תשימו לב, מתחיל בדף מם ה' עמוד ב', שלוש שורות מסוף העמוד. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא ממול, הלוקח עבד מן העובדי כוכבים ומזלות, וקידם אותו עבד, וטבל לשם בן חורין. קנה עצמו בן חורין. בן חורין, הכוונה שהוא טבל לשם גירות, להיות יהודי. אמר רב חמה בר גויה, אומרת הגמרא, אמר רב, הלוקח עבד מן העובד כוכבים וקידם וטבל לשם בן חורין, קנה עצמו בן חורין. כאילו התבילה הזאת מועילה, למרות שמדובר בבעלים יהודים ש עומדים לקנות, לרכוש העבד מן הגוי. אותו עבד, אם הוא לפני שהוא משתעבד לעבדות ליהודי הקונה, הוא העבד תוביל לשם בן חורין, זה מועיל. והיהודי הפסיד את קנייתו. מהי טעמה? שואלת הגמרא. הגמרא ממשיכה לדף מם וו עמוד א'. עובד כוכבים, הבעלים הראשונים, זה שהוא מוכר, גופה לא כנילה, הוא לא בעלים על גוף העבד, הוא בעלים על מעשה ידיו, על צד הממוני, אבל לא על הגוף. מהי דכנילה? הוא דמקני לישראל, מה שיש לו הוא מוכר לישראל. אדם לא יכול למכור יותר ממה שיש לו, וכיוון דקדם וטבל לשם בן חורין, אף כאי לשיבודי. מאחר שהוא טובל לשם חירות, לשם יהדות, זה מפקיע את השיעבוד הממוני שיש לו לקונה על אותו עבד. אני רוצה רק להוסיף במאמר מוסגר, ההבדל בין קניין גוף עבד לקניין מעשה ידיו, למשל, כשאומרים שיש קניין גוף על עבד, כדי שהעבד יצא לחירות, צריך בעיקרון שטר שחרור, כמו גט אישה, גט שחרור לעבד. רק גט יכול לבטל או להפקיע את הקניין הגוף שיש לבעלים עליו. אבל אם אין קניין הגוף, יש רק שיעבוד ממון, המעשה הזה של התבילה לשם בן חורין יכול להפקיע, לבטל מהרוכש רכישת העבד. אנחנו חוזרים לגמרא. הרעיון הזה שנאמר פה, מאחר שהוא קידם וטבל לשם בן חורין, זה מפקיע את השיבוד, זה מבוסס על כלל של רבה, כדרבה, דיאמר רבה, הקדש, חמץ ושחרור. תפקבנו שחרור, כי זה מה שנוגע אלינו. מפקין מידי שיעבוד. נלמד ביחד את הרש"י על הדוגמאות האלו, על המקרים האלו. רש"י בשורה שנייה. הקדש, חמץ ושחרור. עכשיו, דוגמאות. עשה שורו אפוטיקי והקדישו למזבח. מה זה אפוטיקי? אדם שחייב כסף למלווה, אומר שאם אני לא משלם לך במזומן, קח את השור כתשלום. הוא מצפיע על שור מסוים, והוא אומר שזה יהיה במקום התשלום, ואותו לווה והקדישו למזבח. תהוויה קדושת הגוף. הקדש למזבח, בניגוד למשל הקדש לבדק הבית, לבית המקדש, בהחזקת בית המקדש, נקרא בדק הבית, הקדיש למזבח אומר שיש לה מוקדש קדושת הגוף. אתה מקריב את הבהמה עצמה למזבח, השור עצמו למזבח, לא שאתה מוכר את השור ובשווי אז אתה מקריב, אלא אתה מקריב את השור עצמו. אז בהקדיש הזה שהוא מכניס פה, מנפיק פה קדושת הגוף, פקע שיבודי דקמה, זה מפקיע את השיבוד של המלווה שהיה לו על השור. אבל קדושת בדק הבית לא מפקע, כמו שהסברתי מקודם, כי דתנן ברכין, מסכת דרכין, מוסיף עוד דינה ופודה הנכסים כולם. אנחנו לא ניכנס לדוגמה הזאת, אבל האפשרות לפדות משהו שהוקדש מצביע על כך שלא היה בו קדושת הגוף. או אם עשה חמצו, חמץ שלו, אפוטיקי לא בתכוכבים, והרי הוא מונח בידו של ישראל. אותו דבר כמו שאמרנו אצל השור, היה ליהודי לווה איזו מלאי של חמץ, ואמר לה, לגוי המלווה, אם אני לא אשלם לך מזומן, קח את המלאי הזה של החמץ, והחמץ בינתיים מונח ברשות הישראל, ובאו 6 שעות של ערב פסח, י' ניסן הגיעו, פקע שיבוד עובד כוכבים, הועיל ולא אבי ממש דידי, זה לא ממש של הגוי, רק היה שיעבוד של הגוי על אותו חמץ, וחייב זה לברו, היהודי צריך לבעיר את החמץ. ושחרור עשה עבדו אפוטיקי לחברו, ושחררו, ואז הלווה משחרר את עבדו, משוחרר, פקע ממונו של מלווה. חזרה לגמרא. יש כאן קושה של 4 שורות, מתיב רב חיסטה, מעשה בבלוריה הגיורת. זה אישה שהתגיירה, אבל מה שקידמו עבדיה וטבלו לפניה, הקדימו אותה בתבילת הגירות שלה, הם טבלו, ובא מעשה לפני חכמים ואמרו, קנו עצמן בני חורין. רש"י כותב בבלוריה וכולי לפניה אין, הגמרא תדייק במילים הבאות, לפניה אין לפי שהן גרים והיא עבודת עובדת כוכבים, כי היא הייתה בשלבי גירות שנייה לפני התבילה של הידיים גויה, והעובד כוכבים ישראל לא קני לגופי הגוי לא קונה קניין הגוף על יהודי. זה יוכח בהמשך הגמרא. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא. זה שהם קנו עצמן בני חורין, הגמרא מדייקת לפני האין, זה בגלל שהם תבלו שהייתה עודה גויה, לאחריה לא, אבל אם היא תבלה היא הופכת להיות יהודיה, אז והיא מחזיקה בעבדים האלו, הם הרכוש שלה, התפילה שלהם לשם בן חורין לא מועיל. זה אני קורא עוד פעם, לפניה אין, לאחריה לא. רש"י כותב לאחריה לא, אלמה גבי ישראל לא אמרינן קנה עבד עצמו בן חורין. אז זו קושיה על מה שראינו בשמו של רב בסוף העמוד הקודם, שאם הם היה ישראל שרכש אותם, אבל אם הם קדמו וטבלו לשם בן חורין, למרות שישראל רכש אותם, הם יוצאים לחירות. הנה הם במקרה הזה לא יוצאים לחירות. הגמרא עונה, אמר רבה, לפניה אם הם טבלו לפני לפני בלוריה שהייתה עוד הגוי, בין בסתם בין מפורש, בסתם כבר לא פירשו שהם טובלים לשם בן חורין, אז בין בסתם ובוודאי בפורש זה מועיל. לאחריה אם הם טבלו לאחריה, כלומר היא טבלה לשם גירות קודם, במפורש אין, בסתם לא. רש"י כותב במפורש שהם אמרו שהם טובלים לשם בן חורין, כדרב חמה ברגויה דקטני, וקידם וטבל לשם בן חורין. זה מסביר את דינו שראינו בעמוד הקודם של רב חמה ברגויה שציטט את רב, שזה בכל זאת מועיל אם הם טבלו לשם בן חורין, אז הם קונים עצמם בני חורין. כאן מתחיל נקודה ארוכה, כפי שמסומן אצלנו בגמרות המסומנות השס עוזר שבהם אנחנו לומדים. אמר רב אביה, לא שנו אלא בלוקח מן העובד כוכבים. מה שלמדנו עכשיו זה בדובר כשאתה קונה עבד מגוי, אבל עובד כוכבים גופי קני. מה מדובר? מדובר פה על גוי שמחר את עצמו לישראל, ואם הוא קדם וטבע לשם בן חורין, לא קנה עצמו בן חורין. דכתיב, הפסוק אומר, וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו. וכאן יש כמה דיוקים. אתם קונים מהם, ולא הם קונים מכם. מכם זה יהודים, ישראלים. ולא הם קונים זה מזה. עכשיו אנחנו נחזור על כמה פרטים פה. הנקודה השנייה הייתה, ולא הם קונים מכם, שגויים לא קונים יהודים. למי? מה זאת אומרת שגוי לא יכול לרכוש או לקנות יהודי? היא למה למעשה ידיו שהיהודי יהיה מחויב, משועבד לגוי בקשר למעשה ידיו. האם ככה זה? עתו עובי כוכבים לא קני לישראל למעשה ידיו? הייתכן לומר כך והכתיב? יש פסוק שמדובר בעניין ישראל, יהודי שנמכר, וכתוב, או לעיקר משפחת גר, ואמר מור, משפחת גר, מה הכוונה בביטוי הזה? זה העובד כוכבים. ומהפסוק רואים שכן, ישראל נמכר לגוי, להיות משועבד לגוי למעשה ידיו. אלא לאו לגופי, מה שכתוב ולא מה שדייקנו, לא הם קונים מכם, הגוי לא קונה את גוף היהודי. הסברנו מקודם קניין הגוף מול קניין למעשה ידיו. קניין הגוף זה אין לגוי כשהוא רוכש יהודי. וכאמר רחמנה באותו נשימה, אמרנו ודייקנו מהפסוק, אתם קונים מהם. מה זה מלמד? אפילו גופי, שישראל קונה מהם, וזה מחזק, או זה המקור לדינו של רב אביה, שגוי שמחר את עצמו ליהודי, היהודי קונה אותו לגופו. ולכן זהו הגוי הזה שנמכר, שמחר את עצמו, לא יכול לקפוץ למקווה לשם בן חורין, כי הבעלות של היהודי עליו מונע את זה. פרך רב אחה, ואחה מקשה על המקור שהבאנו עכשיו. אימה, מה שכתוב בפסוק שאתם קונים מהם, מה שהפסוק בא ללמד זה דבר אחר, בקספה ובתבילה. רש"י, אימה בקספה ותבילה לשום עבדות, הוא דקמר חמנה לקני, שיש אפשרות כזאת שאם יהודי משלם כסף ומטביל את העבד, אז הוא קונה. אבל אם קידם וטבל לשם בן חורין, החינם ידע בן חורין הוא. הפסוק לא ממעט אפשרות כזאת. קשיה, וזה אומר אותה גם הנשאר, כי קשיה אין ראיה ראיית ברזל, נקרא לזה כך, של רב אביה למען לחזק את דינו. אמר שמואל, וצריך לתקפו במים כדי שתהי התבילה נראית תבילה לשם עבדות. כך רשי כותב, לתקפו במים, כשמטבילו לשם יהדות לעבדות, צריך שיתקפנו לתת עליו עול מלאכה במים, כדי שתהי נראית כתבילת עבדות, שאפילו יאמר הוא העבד לשם בן חורין, לא קנה עצמו בן חורין, ולא יהיה ממשות בדבריו. אנחנו נחזור לגמרא. שמואל אמר את דינו, וגמרא מביאה תיאור, דוגמה לכך. כי היי דמינימין, זה שם, מינימין עבדי דרבשי. באה לאטבולי, רבשי רצה להטביל אותו לשם עבד. מסרי ניאליו לרבינה לרבח הברי דרבה. רבשי מסר את התפקיד להטביל אותו לרבנים האלו, רבינה לרבחה. אמר לו רבשי, הזהיר או התריע, חזו, תשימו לב, דמינייכו קבעינה לי, אני אתבע אותו מכם. רשי כותב, מניחו קבעינה לי, אם יקדים ויאמר לשם בן חורין. אז הם שמעו את את ההתראה הזאת. אז מה הם עשו? רמו לי ארוסי, זה שלשלת בצווארי, הקיפו צווארו בשלשלת, ארפולי וצמצולי. ארפול לשון רפיון, סביב צווארו, לא, אבל לא אדוק. צמצמו, אדוק. ארפולי, כי היחיד לא לבי חציצה, כשבתוך המים, המים צריך להיכנס לגוע לכל חלקי גופו, בלי חציצה, ולכן היה צריך שהשרשרת הזה יהיה רפוי. צמצמו לב, ואחר כך הדקו את השרשרת, כי היחיד לא ליקדים ולמה לשם בן חורים אני טובה. רשי כותב, וצמצמו, דחקוהו לקשר בצברו משום לתוקפו במים. הזכרנו לתוקפו במים ליעל ברשי, וזה העידוק של השרשרת, זה קיום של אותו דרישה, כדי שהתבילה היא לשם עבדות ולא יכול לטעון לשם בן חורין אני טובל. בהדי דדלי רשי ממאיה, כשהוא הוציא את ראשו מן המים, כשהוא יצא מהתבילה, אנחולי זולטה דתינה, המיסו עליו כלי מלא טיט, הרשי על הראש שלו, ואמרו לי, זיל, אמתי לבי מרח. זה מעשה של עבדות. אז המובא במפרשים, ביתר דיוק הריטב"א, שזה לרבחה דמילתא הסוכן, כדי להראות שהוא פועל כעבד בפני הכל ולא יהיה שום פתפוק. הגמרא ממשיכה, אמר לרב פאפה לרבה, חזי מור הני דבי פאפי בר אבא. הפאפה מעורר את רבה, תשים לב על אלו שממשפחתו של רב פאפי, דיאבי זוזי לאינשי, הם משלמים כסף לגבאי המלך, לקרגיהו, הם משלמים, קרגיהו זה מס, מס על, שמוטל על האזרחים, ושזה נקרא גם מס גולגולת, כשאותם אנשים לא משלמים המיסים שהם חייבים, אז אלו ממשפחת בר פאפי, אני רוצה לדייק בשם דבי פאפה בר אבא, הם משלמים המס גולגולת של אותם אנשים שהם לא משלמים מה שמוטל עליהם, ומשם דיברו, והם אותם גויים נהיו עבדים של משפחת בי פאפי ברבא. אני מציין שאותם שנקנו הם היו גויים. רשי דיהווי זוזי לאינשי לקרגיו, כשנותנים כסף גולגולת למלך תופסים אותם גבי המלך, והני דבי פאפה עשירים היו ופורעים המס לגבי המלך וקונים אותם לעבדים מהם, ועובדי כוכבים היו אותם הנקנים. וכמי בי אלי אי הווי קניין דלכי נפקי מיני ליבי גיטה דחיות העולה. אנחנו הזכרנו את זה בראשית דברינו היום, האם הקניין הזה הוא מהווה קניין הגוף, שזה יחייב את הבעלים אם הם רוצים לשחרר אותם באיזושהי שלב, שהם יצטרכו לכתוב גט שחרור, שטר שחרור, כי כדי לבטל עבדות שיש לבעלים קניין הגוף על העבד, צריך שטר שחרור למטרה הזאת. הגמרא ממשיכה, כי נפקי, כאן השאלה שרב פאפה מפנה, צריכי גיטה דחירותה או לא? אחרי שרכשו אותם על ידי תשלום המס הזה, האם אנשי בי פאפי בר אבא צריכים לכתוב גט חירות? אמר לי רב ענה, איכו שכיבו לא אמרי לכו המלטה, אם הייתי מת לא הייתי אומר לכם את הדבר הבא. האחי אמר רב ששת, מוהרקאיו דהני, מוהרקאיו, מה שאומר חותמן של אלו, בתפסה דמלכה מנח, הם החותמות, נקרא לזה השטרות של הבני אדם, מונחים בארגז המלך. ורשי מוסיף פה בתפסה דמלכה, שהיו לא לעבדים. אני מתרשם כאילו כל האוכלוסייה בעיקרון הם נחשבים עבדים למלך. ממשיך הגמרא, ומלכה אמר, והמלך אומר, מן דלא יאיב קרגה משתבד למן דיאיב קרגה, מי שלא משלם את מס הגולגולת שלו יהיה משועבד למי שמשלם המס. המסקנה מכאן, הם כן צריכים גט שחרור אם הבעלים רוצים לשחרר אותם. רשי כותב, ומלכה אמר, הלכך מחר הוא, ובאו גיטה דחירותה, ובאו לגיורי ולהשתירויי בבת ישראל. והם צריכים גט שחרור אם הם רוצים, אם יש רצון לגייר אותם ולהתיר אותם בבת ישראל. כאן יש סימון ארוך, ואנחנו כותבים מעשה דגבלה. גבלה זה שם מקום. ובשוליים תחת הכותרת, נושא סלש מפנה כתבנו, יש בנוסף לפס הכפול שנראה בהמשך הגמרא, שלושה דברים שראה רב חייא בר אבא בקהילת גבלה. הגמרא, רב חייא בר אבא איקלה לגבלה, חזה בנו ישראל דמעברן מגרים שמעלו ולא טבלו. הוא ראה בנו ישראל שבהיריון התעברו מגרים שמעלו, להמפית מילה לשם גרות, אבל לא טבלו. אנחנו רגילים לחשוב שכדי להתגייר צריכים מילה וטבילה, והם מעלו ולא טבלו. וחזה חמרה יין דישראל דמזגי עובדי כוכבים ושת ישראל, שגויים מוזגים את היין והיהודים שותים מהיין. וחזה תורמוסין דשלקי עובדי כוכבים ואחל ישראל, ורב חייא גם ראה הצמח הזה שנקרא תורמוס שגויים בישלו אותו וישראל אוכלים אותם, ולא אמר להו ולא מידי, אז אנחנו יכולים לנחש, לפני שנתקדם גמרא, הדבר הראשון הוא ברור מאליו. דבר שני הוא קשור לתחום של יין נסך. הדבר האחרון קשור לתחום של בישולי נוכרי. אנחנו נרחיב על הדברים האלו במהלך הגמרא עצמה. ואנחנו רואים פה שהבחירה הבאה ברא את הדברים שיכול להיות תמוהים, והוא לא אמר, הוא שתק ולא אמר לו ולא מיד, לא העיר להם כלום. עתה לקמד רבי יוחנן אמר לי, ורבי יוחנן אמר לו, צא ואחריז, תלך ותחריז על בניהם שם ממזירים, ועל יינם משום יין נסך, ועל תומוסן משום בישולי עובדי כוכבים, לפי שאינן בני תורה. ההסבר הזה לפי שאינן בתורה, רש"י מציין שזה שייך לדין השלישי, שנכריז על התורמוסין שהם באיסור, איסור אכילה משום בישול נוכרי, והטעם הוא חומרה בעלמא ולא מעיקר הדין. עכשיו הגמרא חוזרת על שלושת הדברים בהרחבה. על בניהם שהם ממזירים, אמר רבי יוחנן, אמר כך, רבי יוחנן לטעמי, זה רבי יוחנן לשיטתו, ושאנחנו ראינו את זה, או אנחנו, סליחה, אנחנו נראה את המקור שלו בעמוד ב', 12 שורות מלמעלה. מה נאמר, מה הוא יאמר? רבי יוחנן לטעמי, דיאמר הבכי הברה ברם רבי יוחנן, תשימו לב שיש כאן, זה נקודה 4 שורות. לעולם אין גר עד שימול וידבול, וכיוון דלא תביל, מאחר שהם לא תבלו, הווי כוכבים הוא. זה קביעה אחת, שלב אחד בהסבר שיטתו, ושלב שני, ואמר רבא בבא חנה ביוחנן, זה ראינו לעיל סוף מם דלת עמוד ב', הווי כוכבים ואבן הבא על בת ישראל, הולד ממזר. זה עמדת רבי יוחנן, נקרא לזה הידוע. אז מאחר שהם עדיין גויים, והם הכניסו להיריון בנות ישראל, אבל עד ממזר. וזה מה שרבי יוחנן אמר, שצא ואחריז על בניהם שהם ממזרים. שתיים, ועל יינם משום יין נסך, למרות שהגויים לא נגעו ביין. הקשר בין הגוי ליין היה מה שנקרא דרך כוחו, אם מדובר שמזגו, אם זה עניין של תוספת מים ליין למזוג, במובן הזה מזיגת היין, אז הגוי לא נגע במים, הוא רק ביין, הוא רק שפך, הוסיף מים שבא מכוח הגוי, זה נקרא כוחו. בכל זאת, רבי יוחנן אומר שיש לאסור משום יין נסך. אבל זה מין הרחקה, זה גזירה משום לך לך אמר נזיר הסחור סחור לקרמה לא תקרב. כמו שאומרים לנזיר שאסור לאכול מפרי הגפן, אומרים לנזיר תלך מסביב, אל תיכנס. זה הרחקה, להרחיק את הנזיר מן הכרם, זה משל. אז גם פה הניסיון להרחיק היהודים מיין נסך ממש, זה מצב של הגוי בכוחו עצמו, בידו הוא נגע ויורבב יין לשם עבודה זרה. כאן הוא לא עשה את זה, זה היה כוחו ולא גופו, בכל זאת יש להרחיק ולאסור את היין הזה. ועל מקרה שלישי, תור מוסן משום בישולי עובדי כוכבים לפי שאינן בני תורה. הגמרא רוצה לשאול, לדייק פה, בני תורה שרי, ואם היה בני גב לאנשים, בני תורה אנשים שנזהרים במצוות, הדבר הזה מותר? תורמוס שהתבשל על ידי גוי, ואמר רב שמואל בר רב יצחק משמי דרב, יש הבלטת משמי דרב כאן ועוד כמה שורות, זה נראה שתי גישות או לשונות במה הקובע שבישו נוכרי לפי רב. אז כאן אנחנו מצטטים את רב, כל הנאכל כמות שהוא חי, אפשר לאכול אותו חי בלי בישו, כמו תפוח עץ. אפשר לאכול אותו חי. יש אנשים שגם מבשלים את התפוח עץ. אבל אם גוי היה מבשל תפוח עץ, זה דבר שנאכל כמו שהוא חי, אין בו משום בישולי עובדי כוכבים. אבל מה לעשות? והתורמוס, התורמוס הזה, אינו נאכל כמו שהוא חי. ויש בו משום בישולי עובדי כוכבים. ולא קשר אם הם בני תורה או לא בני תורה. אז למה אתה אומר שכל הסיבה שרבי יוחנן אוסר את התורמוס בגלל שהם מזלזלים, הם יש רפיון ידיים לגבי מצוות התורה? לא, גם אם הם היו אדוקים בקיום המצוות, יש לאסור תורמוס שבושל על ידי גוי. הגמרא עונה, רבי יוחנן כאידך לשנה סביר עלי. רבי יוחנן בהגדרת בישול נוכרי סובר כלשנה שנייה, לשנה אחרת בשמו של רב. דיאמר רב שמוע ברב יצחק משמי דרב, כל שאין עולה על שולחן מלאכים לאכול בו את הפת, אין בו משום בישולי עובדי כוכבים. נקרא מזונות שהם פחותי ערך, זולים, שמלאכים לא היו מעלים על שולחנם, אז כאלה דברים אפשר לומר אין בו משום בישול נוכרי. אבל ולכן התורמוס הוא כזה, הוא לא עולה על שולחן מלאכים, ולכן מעיקר הדין אין איסור לאכול תורמוס שהתבשל על ידי גוי. ותאמה, ואז למה רבי יוחנן אסר? דהינן בני תורה, כי במקום הזה שביקר חיר ברב באותו גבלה, מקום שהם אינם בני תורה, לכן רבי יוחנן ראה לנכון לאסור אכילת התורמוסים שם. ותאמה דהינן בני תורה, הבני תורה שרי. אבל אם הם היו בני תורה, מאחר שהתורמוס אינו עולה על שולחן מלאכים, אין בו משום איסור בישול נוכרי. אנחנו במסגרת השיעור שלנו לא מעמיקים בסיבה לגזירה הזאת של איסור בישול נוכרי. זה מובא במסכת עבודה זרה, ואנחנו יוצאים להנחה או בקביעה שיש איסור שנקרא בישול נוכרי. שני לשונות מה נכנס לגדר הזה, ורבי יוחנן חשש רק משום דבר שאינו עולה על שולחן מלאכים. ולכן אני חוזר על מה שאמרנו, התורמוס מאחר שהוא לא עולה על שולחן מלאכים, חכמים לא אסרו אותו משום בישול נוכרי. הנושא שמופיע בשוליים, גרות. מה דינם של מל ולא טבל, טבל ולא מל? הגמרא, תנו רבנן, גר שמל ולא טבל. רבי אליעזר אומר, הרי זה גר שכן מצינו באבותינו, כלומר בימי משה בקבלת התורה במעמד הר סיני, שמלו ולא טבלו. טבל ולא מל, רבי ישוע אומר, הרי זה גר שכן מצינו באימהות נשותיהם של מקבלי התורה שטבלו ולא מלו. וחכמים אומרים, טבל ולא מל, מל ולא טבל, אין גר עד שימול ויתבול. כאן הגמרא מתחילה קושיה ארוכה, כפי שמסומן בגמרות שלנו, השס עוזר. ורבי יהושע נמי נלף מאבות, שיש צורך, שיהיה צורך לטבילה. הרי רבי יהושע אמר, טבל ולא מל, מה זה מועיל? למה הוא לא לומד מאבות שמהם רואים שהיו מלים? ובלזונה מנלף מאימהות שמספיק בתפילה. הרי רבי אליעזר אומר שאם הוא מל ולא טבל, זה גר. אבל אם הוא טבל ולא מל, הרי הוא חולק על רבי יהושע, הם מופיעים באותו ברייתא. ואז אם הוא טבל ולא מל, לפי רבי אליעזר זה לא מועיל. ואנחנו שואלים, למה רבי אליעזר לא לומד מהאימהות שמספיק בתבילה? וכי תימה, הטעם שרבי אליעזר מצריך מילה, הוא כך, אין דנין אפשר, זה אצל גברים, שיש אפשרות למילה, משאי אפשר, נכון, אצל האימהות אומרים שטבע ולא מה זה מספיק, זה בגלל שאין אפשרות למילה, לא, אבל לא מסיקים מהם, מה שנקרא מהאי אפשר לגברים שהם אפשר לימור, אז אולי הטעם של רבי אלעזר שהוא מצריך מילה זה זה, ככה, אני קורא עוד פעם, בגלל שאין דנין אפשר משאי אפשר, אבל והתניא, אבל לא רואים שזה שיטת רבי אליעזר. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו נעסוק בעניין קורבן פסח שנקנה, שנרכש מכסף מעשר שני. והתניא, רבי אליעזר אומר, מניין לפסח דורות, פסח שמביאים, קורבן פסח שמביאים במשך הדורות, מחוץ ל... אנחנו לא מדברים על פסח מצרים, על פסח של משך הדורות, שאין בה אלא מן אכולין, ולא מדמי מעשר שני. רש"י כותב שלוש שעות מהסוף, אלא מן אכולין, ולא מדמי מעשר שני. דקתי, מעשר שני לא הווה. אז מניין לפסח דורות שזה בא רק, שבא רק מן אכולין, כספים שיש לאדם לשימוש עצמי ולא מדמי מעשר שני, זה הכסף שאדם שם בצד כדי לפדות את המעשר שני שגדל אצלו. דמי מעשר שני זה כסף שאדם צריך להביא לירושלים ולקנות שם מזון ולאכול בתוככי ירושלים. אז אנחנו לפי רבי אלעזר אומר שאין לרכוש קורבן פסח אלא מן החולין. נאמר פסח מצרים, ונאמר, אני קורא עוד פעם, נאמר פסח במצרים, החיוב להביא קורבן פסח היה כבר במצרים עצמו, ונאמר פסח בדורות. מה פסח אמור במצרים אין בא אלא מן החולין? אף פסח האמור לדורות אין בא אלא מן החולין. אמר לי רבי עקיבא, רבי עקיבא מקשה על הסברת רבי אלעזר, וכי דנין אפשר, זה פסח דורות שבמשך הדורות בארץ ישראל היה מעשר שני ונוצר פסח, כסף מעשר שני, האם דנין מה שאפשר מי שאי אפשר מפסח מצרים שלא היה אפשר לרגוש ממעשר שני, כי לא היה מעשר שני במצרים. המלא, אז מה רבי אלעזר עונה? אף על פי שאי אפשר, למרות שבפסח מצרים לא היה אפשר לרכוש אותו בכסף מעשר שני, היה גדולה היא ונלמד אימנה. בכל זאת נלמד, מה יוצא מכאן? שרבי אלעזר מוכן ללמוד האפשר משאי אפשר. אז יוצא שגם בגירות, לפי רבי אלעזר היה מקום להגיד מספיק בתפילה גם אצל גברים, כי נלמד מנשים שלמרות שנשים זה בגדר אי אפשר כשמדובר במילה, נלמד מהם בכל זאת. אז אנחנו סיימנו פה את הקושיה או הקושיות לגבי התנאים רבי יהושע ורבי אליעזר. אלא ממשיך הגמרא לעמוד ב', בתבל ולא מל, כולי אלמה לא פליגי דמהני, שתפילה גרידה לפי התנאים האלו רבי אלעזר ורבי יהושע מספיק. ואיך הגענו לזה? קודם כל לפי רבי יהושע, תבל ולא מל סגי, וגם עכשיו לפי רבי אלעזר תבל ולא מל סגי, בגלל שלשיטתו הוא לומד את האפשר משאי אפשר. כי פליגי, המחלוקת מתעורר במל ולא תבל. רבי אליעזר יליף, הוא אומר שזה מספיק לגאות, הוא לומד מאבות. מה זאת אומרת? למד ממעמד הר סיני, שראינו שכלל ישראל עברו ממצב של בני נוח למצב של ישראל על ידי תבילה. סליחה, אני מתקן, על ידי מילה. זה לפי רבי אליעזר. ורבי יהושע, שהוא אומר צריך תבילה ואין לסמוך על מילה בלבד. אמרנו מקודם שתבילה לחוד מועיל לכל הדעות, אבל לסמוך על מילה בלבד זה לא, כי באבות נמי תבילה הווה. מה שרבי אליעזר טען, שאצל שמספיק במילה, כי זה מה שהיה אצל אבות, אומר רבי יהושע, זה לא נכון, לא היה רק מילה, היה מילה וגם תבילה. מניין רבי יהושע שהיה גם תבילה? אז אנחנו רואים את המשולשים, כתבנו בשוליים שלבים לברר, מנעלי לרבי יהושע דבאבות היה נמי תבילה. הגמרא אומרת, אין למה מדכתיב לך אל העם וקידשתם היום ומחר וחיבסו סמלותם. זה היה במתן תורה, בקבלת תורה, בפרשת יתרו, כתוב וחיבסו סמלותם. ומה במקום שאין טעון קיבוס? זה כשמדובר בבעל קרי בעלמה, טעון תבילה, ובכל זאת בעל קרי צריך לטבול. מקום שטעון קיבוס, במה שהפסוק אומר, בקבלת התורה, אין עודין שטעון תבילה, אז ודאי שהיה תבילה. הגמרא דוחה ודילמה, מה שכתוב בתורה וחיפשו סמלותם, זה לא לשם איזושהי תחרה, נקיות בעלמה, ולא לשם תרה מתומה שנוכל לעשות קל וחומר. אלא מהכה, מאיפה לומד רבי ישוע שהיה בקבלת התורה גם תבילה? כתוב בהר סיני, ויקח משה את הדם ויזרוק, זה נקרא הזעה, ויזרוק על העם. זה, אני חוזר, ויזרוק זה הזעה. אנחנו מכירים הזעה ממי פרה אדומה, כדי לתאר אנשים מתומת מת למשל. וגמירי, דאין הזעה בלא תבילה. יש קבלה, יש מסורת, שכל מקום שיש צורך להזעה, יש צורך גם כן לתבילה. ומכאן רואים שהיה תבילה במעמד הר סיני. ורבי יהושע תבילה באימהות מנלן, מניין רבי יהושע שיש צורך לתבילה, והוא לומד את זה מהאימהות. סברה הוא, אם כן, אם נוותר על חיוב תבילה לשם גירות, במה נכנסו תחת כנפי השכינה? אז איך הם התגיירו, איך הם יצאו מגדר בני נוח לגדר בת ישראל? אם לא, ודאי אין מילה, כי זה לא קיים אצל נשים. ואם אתה אומר שלא, אין צורך לתבילה, אז בדרך מה כן נכנסו תחת כנפי השכינה? אמר רבי אבא אבא אמר רבי יוחנן, לעולם אינו גר עד שאימו ויתבו. זה כמו שיטת החכמים שראינו בעמוד א'. אומר את הגמרא פשיטה, מה אני צריך רבי יוחנן לפסוק כך? יחיד ורבים הלכה כרבים, הרי זה שיטת החכמים מול שיטות יחיד. הגמרא אומרת, זה לא בדיוק שיטת חכמים, מן חכמים, מי הם? מי זה חכמים? רבי יוסי. זה שיטת יחיד גם כן. דתניא, הרי שבא ואמר, מלתי ולא טבלתי, מטבילין אותו, בלי לבדוק בעדים אם מילתו הייתה לשם מצווה. ומה בכך? דברי רבי יהודה. למה פועלים כך שלא בודקים בעדים עם מילתו הייתה לשם מצווה. זה בגלל שבתבילה סגי מספיק תבילה. רבי יוסי אומר אין מטבילים, כי אולי זה נכון, הוא מהול, אולי הוא ערבי מהול, אז אנחנו לא יכולים להטביל ולסמוך על זה בלבד. אז זה שיטת רבי יוסי, שצריך מילה ותבילה. לפי כך, מטבילין גר בשבת, דברי רבי יהודה. גר שמל בפנינו לפני שבת. לפי רבי יהודה, מספיק באחד. המילה שאנחנו יודעים שהיה לשם מצווה, מספיק. ולכן הוא יכול לטבול בשבת, ואין משום מתקן גברה. לא משנה את הסטטוס שלו לפי רבי יהודה, כי כבר השתנה על ידי המילה שהייתה מילה בדוקה. רבי יוסי אומר אין מטבילין. גם אם המילה הייתה בפנינו לפי רבי יוסי, אנחנו לא יכולים להטביל אותו בשבת. זה נקרא מתקן גברה, ולא עושים את זה בשבת, כמו שלא מתקנים כלים, גם תיקון גברה לא עושים בשבת. אמרנו, לפי כך, מטבילין גר בשבת, דברי רבי יהודה. הגמוש רוצה לדעת מה אני צריך את האמרה הזאת, פשיטה, כיוון דאמר רבי יהודה בחד הסגיא, רבי יהודה אומר, מספיק אחד, או תפילה או מילה, ואם היה מילה בפנינו לפני שבת, היכה דמל לפנינו מטבילים. מאחר שמספיק באחד והוא מל בפנינו, אז בוודאי שמותר לטבול בשבת. מהי לפי כך? הגמרא עונה, מהו דתימה? בלי המקור הזה הייתי חושב לרבי יהודה תבילה עיקר, ותבילה בשבת לא תקם מתקן גברה. כמה שמלן, המקור הזה מבהיר לנו דרב יהודה או או הבאי, ששניהם שווי משקל, או זה או זה, ואז אם הוא קיים או ביצע אחד מהדברים, השני באמת אינו מעכב ואינו עיקר, וכשמדובר בתבילה כדבר השני, אפשר לעשות אותו בשבת. אנחנו שוב פעם מצטטים מהמקור דליל, רבי יוסי אומר אין מטבילים. רבי יוסי, אנחנו כבר ראינו שהוא מצריך שניהם, מילה כדין ותבילה כדין. אז רבי יוסי אומר שאם מדובר בשבת, אז אין מטבילים. למרות שהמילה הייתה בפנינו, כדת וכדין, לא מטבילים בשבת. פשיטה, הרי גם זה נראה מיותר. דכיוון דאמר רבי יוסי, תרתי בעינן, ולפני שבת הוא רק מל, תקוני גבר בשבת לא מתקינינן, אנחנו לא מקיימים תיקון גברה בשבת. הגמרא עונה תשובה ארוכה, ארבע שורות. מהו דתימה? לרבי יוסי מילה עיקר, והתם הוא דלא הווי מילה בפנינו. אבל היכא דהוויה מילה בפנינו, אימה להתבזה בשבתה. נחזור ונסביר. התם הוא אומר את הגמרא בברייתא דליל שאנחנו מצטטים ממנו. הרי איך הסיפור התחיל שם? כתוב הרי שבא ואמר מלתי ולא תברתי. מדובר במילה שלא הייתה בפנינו. אז אם כן, אז רבי יוסי סובר שמילה בעיקרון הוא העיקר, ושמה המילה לא הייתה בפנינו, אבל היכה תהווה המילה בפנינו, אימה לטבל זה בשבתה. אם היה מילה בפנינו, ומילה הוא העיקר, אז שיתבור בשבת, כמה שמלן דרבי יוסי תאותי ביי. ולא שרבי יוסי סובר מילה עיקר. אמר רבא עובדה בי רבי חייא בר רבי, רבי יוסף מתני. אנחנו בשורות הבאות נראה תוספת שמות למעשה. היה מעשה, ובשלב הראשון היה מעשה בי רבי חייא בר רבי. רבי יוסף מתני רבו שיה ברבי, כלומר אף גם רבו שיה היה עם רבי חייא. ורב ספרא מתני רבי הושעיה בר חייא, שגם רבו שיה בר חייא היה עמהם. ומה היה מעשה? דעתה לקמי גר שמל ולא טבל. אמרו לי שהי כאן תמתין לילה, לילה, משך הלילה הזה, עד למחר, ונטבלי נח, ואז נטביל אותך. שמע מינה תלת. מהסיפור הזה אפשר להסיק שלושה דברים, ואני מוסיף פה שמע מינה מרב ספרה, שלפי גרסת רב ספרה במעשה היו שלושה. שמע מינה גר צריך שלושה, שלושה להיות, לשמש כבית דין. המינימום של בית דין זה שלושה. ושמע מינה אינו גר עד שימול ויתבול. הרי הוא בא לפנינו ואומר שהוא מל, אבל לא טבל. אז הם לא קיבלו את זה, ככה הם אמרו שצריכים גם תבילה, אז אפשר להסיק שצריכים מילה ותבילה. ושמע מינה, אין מטבילים גר בלילה. המעשה, כמו שאמרנו מקודם, היה בלילה, וביקשו ממנו להמתין עד לבוקר. ונאמה, אם אמרת כבר שיש להסיק מהסיפור שלושה דברים, למה לא להוסיף עוד נקודה? שמע מינה נמי בעינן מומחין. בסיפור הזה היו שלושה רבנים גדולים, אז אולי כדי לבצע גירות צריך שלושה אנשים גדולים, גדולי תורה. הגמרא דוחה. ממה שלמדנו אנחנו לא יכולים להסיק את זה כמסקנה. דילמה דאיקלו, המעשה הזה במקרה היה עם שלושה רבנים גדולים, אבל אם היו שלושה אדיוטות גם כן קשר. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, גר צריך שלושה. משפט כתיב בי, רשי כותב משפט כתיב בי, מביא את הפסוק משפט אחד יהיה לכם ולגר, והם משפט פחות משלושה, כמו שהזכרנו מקודם שמינימום מספר לבית דין זה שלושה, וזה מה שרבי יוחנן מחייב שיהיה בגירות. עד כאן שיעורנו להיום.